ערב טוב. כן, הגדרנו את ה... ככה... בשביל לקרוא ככה באיזה שם, ככה גם לעצמי וגם לאחרים, קראתי לשיחה הזאת מסירות להתיישבות בהרים ובערים. ההתעוררות כמובן נתחיל ככה מלמטה למעלה, מההתעוררות הפנימית. אז קודם כל אני מקווה שכל אחד מאיתנו בימים האחרונים לא קל לו, לא חי לגמרי רגיל. מעצם המציאות הקשה הזאת שבחור צעיר ישראלי נהרג בלי להיכנס בכלל לפרטים כאלה ואחרים על ידי שוטר יהודי, ודאי לא בכוונה. כתב הרב מדן בצדק שצריך להיזהר ולקרוא לזה רצח. רצח זה נשמע איזה משהו כאילו בכוונה תחילה. להיזהר מקיצוניות מכל כיוון. אבל הדבר הזה כמובן פותח כמה מערכות של מחשבות, ושלא נספיק את הכל לעשות פה בצורה תמציתית ממש. אם ככה נגיד כן כמה דברים ממש בשלוש דקות, אז קודם כל זה באמת הזדמנות לכולנו קצת להיפגש עם המושג הזה של נוער הגבעות, שהוא מושג באמת מורכב, אבל נורא נורא כדאי לא להכיר אותו רק מכל מיני סטיגמות ותקשורת וכדומה, לנסות באמת להבין מה הסיפור שם. והסיפור בקצרה, שלחלק ממנו אנחנו נחזור יותר בהרחבה, הסיפור הפנימי האמיתי הוא של חבר'ה צעירים שמחפשים את השלב הבא של האידיאל בהתיישבות ביהודה ושומרון. זאת אומרת, דור א', ההורים לפני 40 שנה, סבסטיה, היינו אז נערים בתיכון, לא היה שום דבר בשומרון, השומרון היה ריק, והיה מסירות עצומה של הדור של ההורים שלהם, לפעמים זה כבר סבא וסבתא שלהם, ומזה קמה התיישבות מפוארת בשומרון, וכבר אנשים משתחת גפנו ותאנתו, כל אחד בווילות שלו, ויש איזושהי תנועה אמיתית של חבר'ה צעירים שאומרים, מה זהו, גמרנו, יש פה 300-400 אלף, פה נגמר הסיפור, אנחנו צריכים להתרחב, אנחנו צריכים לגדול, אנחנו צריכים להתיישב, ונחזור לזה תכף, למסירות נפש שנעשית שם כדי שהדבר הזה יקרה. כמו בהרבה דברים, הרע והטוב מתערבבים. רב שלומי שלח לי, שם שאני הולך ככה לדבר על הנושא, שלח לי איזו כתבה של הרב מלמד בערוץ 7, הרב מלמד הוא לא חשוד על זה שהוא לא בעד התיישבות בארץ ישראל, ובכל זאת הוא מאיר את ההערות הלא פשוטות כלפי חלק מהחברים שם, כמובן לא כולם, אבל זה ידוע שיש שם גם באמת אנשים שלא מקבלים מרות, והם באמת מתחצפים גם לרבנים, גם לאנשי ציבור, וגם לשוטרים, וגם לחיילים, והם באמת לא סופרים אף אחד. חלקם זה אנשים שפשוט נפלטו ממערכות החינוך הקונבנציונליות שלא יודעות לטפל בהם, שזה נקודה בפני עצמה. ויש, אי אפשר להתעלם מזה שיש איזושהי בעיה עם חלק מהאנשים. וזה נושא באמת מאוד מעניין בפני עצמו. חלק ממנו אני חושב גם בעיה של ההורים שלא יודעים איך נכון, הוא גם כותב על זה שם. אנשים גם לא יודעים איך לעבוד נכון עם החבר'ה האלה, והחבר'ה האלה לפעמים פשוט מאבדים לגמרי את הכיוון, מכל מיני בחינות, לפעמים זה מבחינה דתית ולפעמים זה מבחינה ממלכתית ומכל מיני בחינות ולא מתגייסים ולא לא, לא נכנסים לתוך מסגרות החיים הנורמליות של לימודים, של עבודה וכל מיני דברים כאלה. אבל בסדר, זה לא הנושא כרגע מבחינתי. זה אני רק קורא לנו לכם לטיפה להתעניין בזה יותר ולהבין את זה יותר לעומק, את מה שקורה שם. אבל אני חושב שאם כבר באמת נקלענו לאירוע הזה, אז יש פה, זה פותח אותנו למחשבות יותר רחבות ויותר כלליות. אז לפני, עוד נקודה אחת שאי אפשר לא להתייחס אליה לפני שאני אגיע לדבר העיקרי שבשיחה הזאת אני רוצה לגוע בו, כי באמת יש פה כמה וכמה דברים. אבל עוד נקודה אחת חשובה זה הנושא, מה שנקרא, של הממלכתיות. זאת אומרת, נוער הגבעות, מה שנקרא, החבר'ה שמתיישבים, יותר נראה לי יותר טוב לקרוא לזה, החבר'ה הצעירים שמתיישבים בארץ ישראל, ויש ביניהם גם אנשים כאלה, אבל הסיפור של הממלכתיות, אנחנו, ספציפית אנחנו, גם ממש אנחנו, הישיבה, אנשי גוש קטיף, ברובם הגדול, המוחלט, התנהלנו בצורה מאוד ממלכתית בגירוש, ויש כאלה שגם היה להם ביקורת על זה כלפינו, למה לא נלחמנו יותר וכו'. אנחנו מאמינים בדבר הזה בצורה לגמרי אמיתית, שכך צריך להתנהל. אנחנו עם אחד, אנחנו, יש לנו מדינה אחת, יש לנו צבא אחד, וצריך מאוד להיזהר לא לקרוע את החבל, ובאופן כללי זה הכיוון שלנו. אבל עם כל זה, אני אומר שיש נקודה אחת שמאוד צריך לשים לב אליה, שגם כשמדברים על ממלכה ועל דמוקרטיה ועל כל מיני ערכים כאלה, חלק מהסיפור זה שלכל קבוצה בממלכה הזאת, בעם הזה, יש את הזכות ואפילו הייתי אומר את החובה להשקיע בדבר שהיא מאמינה בו בצורה מקסימלית, רק לא לקרוע את החבל, לא לקרוע את הזה. זאת אומרת, ממלכתי זה לא אומר שאתה כזה יפיוף נפש ולא נגיד במקרה הזה של ההתיישבות, שצריך לדבר עליה בצורה יותר רחבה, שאתה לא הולך ומנסה להתיישב ומנסה להפוך כל אבן. איך התחילה ההתיישבות ביהודה ושומרון? מי שמכיר את ההיסטוריה, ובאמת תקראו קצת את ההיסטוריה, כי היא גם מעניינת וגם חשובה. הלכו לסבסטיה, ועוד לילה, ועוד לילה, בקור, בגשם, בשמש, באמת בקשיים מאוד גדולים. ופינו אותם והלכו עוד פעם, ופינו אותם והלכו עוד פעם, ובסוף, בסופו של דבר, המדינה נתנה מקום, טוב, אז לא פה, אז אל תהיו בסבסטיה, אז תקבלו את קדומים, תקבלו את אלון מורה. בסוף המדינה ישרה קו. זאת אומרת, לפעמים אתה מתחיל מלמטה, אתה עושה משהו שאוקיי, כאילו לא באים ושולחים אותך, זה לא, לפעמים המדינה ממש באה ואומרת, בוא, אנחנו קוראים לך להתיישב ושולחים אותך ונותנים לך כסף ונותנים לך את כל האמצעים. ולפעמים אתה מתחיל מלמטה ועושה דברים שהמדינה לא נמצאת כרגע ברמה הזאת של לדאוג לעשות את זה. אבל בסוף זה קורה, ובסוף מתברר שהרבה אנשים במדינה שמחים בזה ורוצים בזה, וזה בסוף מועיל מאוד למדינה, לא רק מבחינת הערך הרוחני של ההתיישבות בארץ ישראל. זה גם מועיל למדינה מהרבה בחינות אחרות, גם מבחינה ביטחונית וגם מבחינה כלכלית ומבחינת אפילו מבחינת מגורים, שיש כזאת בעיה, כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, מהבחינה הזאת, שוב, הערות כאלה קטנות שכל אחד מהם צריכה הרחבה יותר גדולה, אבל זו נקודה מאוד חשובה. כי לפעמים אתה אומר, החבר'ה של הגברות, אז זהו, כאילו ברגע שאנשים לוקחים כמה קרוונים ועולים על איזה עם, אז כאילו בטוח שהם נגד המדינה ונגד הצבא, זה לא נכון. זה לא נכון. יש חלק מהם שהם כאלה, זה לא משנה מה הם יעשו בחיים, הם יהיו כאלה, כי הם פשוט נפלטו מהזה, והם פשוט, אפשר לומר, פירי אדם שאף אחד אין לו שליטה עליהם. אז במקרה הם מוצאים את הפורקן שלהם דרך ההתיישבות. אבל בואו נסתכל סתם על האנשים הרגילים הנורמליים. יש עשרות גבעות ביהודה ושומרון של אנשים רגילים לחלוטין, לא איזה אנשים באמת שככה יצאו מהסדרים, וגם הם, חלק מהדברים שהם עושים, לא תמיד בהתחלה זה עם אישורים, ולא תמיד בהתחלה זה, אבל לאט לאט, כמובן לא לגזול אף אחד, רב צבי יהודה תמיד היה אומר, אנחנו לא גזלנים ולא חמסנים, ואם למישהו יש אדמות פרטיות, אנחנו לא הולכים וגוזלים לו את זה, חלילה, זה לא דרך מוסרית להתיישב על בפגיעה אישית במישהו אחר. אדמות מדינה, בגלל כל מיני ביוקרטיות וזה, לפעמים זה לא ממש מסודר. לאט לאט, זה גם לא פוגע באף אחד, באף ערבי כמובן, בטח לא באף יהודי, אבל גם לא באף ערבי, זה לא פוגע בו ברמה האישית, ברמה הממלכתית, כן, ודאי שהם רוצים לשבת לא רק ביהודה ושומרון, רוצים את כל ארץ ישראל, ואנחנו מתחילים מלמטה, ובסוף הרבה פעמים זה מסתדר, ואם ממש ממש זה לא מסתדר ויש בעיה בלתי אפשרית, אז לפעמים אין ברירה וצריך גם חלילה לפנות ולזוז לאיזשהו נקודה לכמה מאות מטרים מהמקום. אבל אם אני מסכם את הנקודה הזאת, אני חושב שמבחינתנו זה דבר מאוד מאוד חשוב. מבחינה אזרחית, להיות ממלכתי, להיות עם המדינה, להיות עם העם, זה לא אומר שאתה מין איזה אחד כזה שלא זז מילימטר מהדברים המקובעים והזה. אתה מנסה, אתה לפעמים פורץ, אתה לפעמים אתה לא פוגע באף אחד, לא באף חייל ולא באף זה, ולא בממסד הלאומי, ולא נוגע ולא נלחם, לא שום דבר. אתה מנסה בצורה חיובית לקדם את הדברים שאתה מאמין בהם. וזה לגמרי באחריותך ובשליחותך ובחשיבות לעשות את זה, ולשים לב שלא קוראים את החבל. אני אומר ככה באמת בשולי הדברים האלה של העניין. אבל אני חושב שבאמת מה שאני ככה התעוררתי באופן פנימי לדבר עליו, זה החשש שיש לי. אני ככה אגיד עכשיו איזה משפט קצת קשה, אבל אני אומר אותו לעצמי, לא זה. יש לי מדי פעם איזה חשש שאני ממש דואג ממנו, שאנחנו לא נהפוך להיות, בגלל שאנחנו באשדוד, לא נהפוך להיות איזה מין ישיבה אירוניסטית כזאת של אנשים שמבחינתם יהודה ושומרון זה מין איזה מקום רחוק כזה שבכלל הם בקושי פעם היו בו, ובכלל הם בקושי יודעים איפה זה, ואין להם שום עניין גם בכלל יותר מדי להכיר את זה, לטייל שם, לבקר שם אם הם לא מכירים מישהו, ובטח לא, תגיד להם עכשיו, תציע להם, תשמע, אולי עוד שנה, שנתיים, שלוש, אתה מתחתן, אולי יש מצב שאתה הולך לגור שם, לא מדבר על איזה גבעה באיזה קרוון, הולך לגור שם, בבית, כאילו, אשכרה, וילה, מסודרת, אבל מה? לא במקומות הקלים, באלקנה ובזה, 2 מטר מכפר סבא. וגם זה אולי לחלק מאיתנו רחוק. ללכת לגור ככה בגבר, בפנים, באלון מורה, בקדומים, ביישובים בפנים, בשילו, לא יודע, מקומות כאלה, מה? בין הערבים, זה, לנסוע, להסתכן, רחוק, מה צריך את זה? למה? מה פתאום? מה לי ולזה? אני רגור ככה באזור הנוחות שלי, המוכר והידוע והעירוני, ושיהיה לי הכל ליד הבית, והכל נוח, והכל, מה פתאום? דבר על בכלל ללכת לאיזה גבעה ולהקים איזה יישוב חדש, ובהתחלה אולי טיפה יהיה בעיות עם חשמל ועם מים, ועד שהכל יסתדר, ועד שהכבישים, ועד שהתשתיות, צריך להגיע הביתה קצת ככה, אולי לדרוך בהתחלה קצת על אדמה, להרגיש טיפה אדמה ובוץ ודברים כאלה, ובכלל אין מה לדבר, זה בכלל, מה אתה השתגעת, כאילו, מה אני, תנאים נורמליים, חיים, איפה אני? אז בעניין הזה, צריך ללכת לנקודת השורש, ונקודת השורש, בגלל זה הגדרתי לעצמי את השיחה, המילה הראשונה זו הייתה מילה של מסירות. אני לא אעריך עכשיו על שיעורים שדיברנו בהם באריכות פה באורות ישראל, מי שנמצא בשיעורים האלה, מי שלא יכול קצת כמובן ללמוד בעצמו, ויכול להסתכל אולי בהקלטות וכולי, אבל בפרק ג' רק ככה כדוגמה, ככה ממש דוגמית קטנה, דיברנו בהעמקה רבה על הנושא הזה שכדי להגיע באמת להידבק בקדוש ברוך הוא, הדרך היחידה זה להידבק בכלל ישראל. כלומר, אין דרך, והרב אומר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, להבדיל מהגויים, שהם יכולים להתקשר לאלוקים באופן אישי, בעם ישראל אתה יכול להגיע לדבקות אמיתית בקדוש ברוך הוא רק, אך ורק דרך דבקות בכלל ישראל, בכנסת ישראל. וקודם כל זה מבחינה רוחנית, כאילו להבין את הדבר הזה, זה להבין משהו קריטי. כלומר, זה להבין ש... דיברנו על זה בזמנו בשיעורים, אתה יכול לפספס את כל החיים שלך, אם אתה הולך לחיות ליד זה, כלומר, אם אתה לא תופס את עצמך בשנים הללו, שבהם אתה מעצב את האישיות שלך, וגם את כל בניית הבית שלך ואת הזוגיות שלך, בסוף אתה תקבע עם מי אתה תתחתן, אתה תדבר על זה בדייטים, ובעזרת השם אולי נתחיל שיעור ד', אמרתי להם אם רוצים, אנחנו יכולים להתחיל שיעורים על זוגיות, לדבר על דייטים, מה מדברים בדייטים? חלק מהעניין זה לדבר כאילו מה אני מאמין שלך לחיים. מי אתה ואיך אתה חושב באמת איך זה? הכל יהיה אצלנו, רק נסתכל, רק נחשוב על עצמנו, איך לנו נוח ואיך לנו טוב ואיך לנו מסתדר וזה. או שנחשוב טיפה יותר כללי, טיפה יותר גדול. ולהבין שהעתיד הרוחני שלנו יכול להשתנות פלאים אם אנחנו לא נהיה ערים לדבר הזה. כשבפועל מה זה אומר, במשפט אחד רק פה בשביל העניין פה, בפועל זה אומר, אם זה מבחינה פנימית, אז הרב קוק מרגיש את זה, אומר ככה, צמאון להיבלה כולו ברוח ישראל צריכו להתגבר, לחשוב ישראליות, להרגיש ישראליות, לחיות חיים ישראלים, לראות בצמחת ישראל, וחס וחלילה, בקושי של עם ישראל, אומר, אפרופו אירוע כזה, נגיד, של, רק דוגמה, שמה שקרה שם בשומרון, זה משהו שצריך לכאוב. בין אם זה לכאוב על המשפחה הפרטית הזאת שמה שקרה לה, ובין אם זה לכאוב, כמו שאמרתי, על האירוע הזה, שיהודי פגע ביהודי. סיבה כזאת, סיבה אחרת, כן בכוונה, לא בכוונה. אבל באופן כללי, להרגיש ישראליות, לכאוב, להצטער, לשמוח, לחיות את מה שקורה, ולהתחבר, להיות שוטל, אדם מישראל שרוצה לזכות לאור חיים באמת, צריך הוא שיסכים להיות שוטל עצמו בכנסת ישראל, בכל ליבו, בכל חושה, בכוחותיו, הגשמיים והרוחניים. את המידות של ישראל, של חסד, של, 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 של נתינה, של הסתכלות, מה עם ישראל צריך. כלומר, יש חסד ברמה כמובן הפרטית, בזמנו גם אחרי השיעור, מישהו גם שאל אותי, מה, כאילו... גם אמרתי את זה בשיעור, אבל מישהו אחרי השיעור ככה ניגש אליי, אמרתי לו, אמרתי את זה בשיעור, אולי לא מספיק מודגש. בסוף ביום יום, החסד שלנו, של עם ישראל, זה החבר שצריך משהו, זה השכן שצריך משהו, זה, כשזה מתרחב טיפה יותר, זה היהודי באשדוד, שאתמול התפרסמו כתבות, שברוך השם, חבר'ה מהישיבה, שותפים שם לשפץ ליהודי בית, זה בסוף עם ישראל, זה אנשים לידך, שאתה מכיר אותם, ואתה פועל בשבילה. זה ברמה היומיומית האישית, זה ככה. אבל יש קומה נוספת, שהיא כמובן לא סותרת, אלא משתלבת לגמרי עם הקומה הזאת, שזה ההסתכלות באמת על החיים, על התקופה שאתה חי בה, ולשאול את עצמך, באמת בצורה אמיתית, לשאול את עצמך, מה צריך? מה המשימות? יש כזה משפט, אומרים כזה, אין גלגל, צריך גלגל, אני גלגל. כן? כאילו, אתה צריך לנסות לחיות ככה. וחז"ל דיברו על הדבר הזה, ומכירים את המשנה בפרקי אבות. חז"ל אומרים, במקום שאין אנשים, ישתדל להיות איש. ובדיוק משום מה, מקווה שהספר הזה נמצא ורק איכשהו לא עכשיו בזה, אבל אם לא, אז צריך לקנות אותו, ספר אדיר במרום של הרמח"ל, בעמוד כ"ח, אם אני, מי שאחר כך ימצא אותו וירצה לעיין. המהר"ל אומר שם דבר מדהים, בדיוק קשור פרשת שבוע. אומר המהר"ל, אומר הרמח"ל, שיעקב אבינו בירך כל שבט בתכונה מיוחדת משלו, אבל בסוף הוא בירך את כולם בברכות של כולם, כי כתוב איש אשר כברכתו בירך אותם. חז"ל אומרים שהוא בירך את כולם בכל הברכות, ולא דחוף מים, אני בינתיים בסדר. ואומר הרמח"ל, למה זה היה חשוב, לברך את כולם בכל הברכות? כיוון שהוא אומר, הצרכים של עם ישראל הם כאלה שכשהוא קורא לזה ככה, כשיש מתקנים, זאת אומרת, כשכל אחד עושה את השליחות שלו, אז הכל טוב. הכל רגוע, הכל בסדר, כל אחד עושה את השליחות שלו. אחד השליחות שלו זה להתיישב על גבעות בשומרון, ואחד השליחות שלו זה להתיישב באשדוד, ואחד השליחות שלו זה לשבת באיזה מקום, אבל יש לו שם משימה מאוד, זה לא בגלל לא בגלל המקום כמקום, הוא לא מתיישב עכשיו בארץ ישראל, והוא לא עכשיו גרעין תורני בעם ישראל, אבל יש לו איזה משימה חינוכית, חברתית, מסוימת, במקום מסוים, וזה השליחות שלו. ואחד יש לו שליחות כלכלית עכשיו, להיות, למסור את הנפש, להשקיע באיזה מפעל מסוים, ובשביל זה הוא צריך לגור במקום מסוים, שהמקום אולי לא נראה כזה אידיאליסטי, אבל החשיבות של מה שהוא עושה היא חשיבות מטורפת, חשיבות מאוד. אז בצורה טבעית, כל אחד, קודם כל, הבסיס הוא שכל אחד צריך לעשות את מה שהכי קרוב לליבו, אבל הוא בתנאי שהוא לא רק חושב על עצמו, אלא מחבר בין התכונות האישיות שלו לבין הצרכים הלאומיים. אלא שאומר הרמח"ל, אומר את זה במילים שלי, אם היה לי את הספר, הייתי קורא לכם, כי זה משפטים מאוד מאוד חזקים, אבל זה לא משנה, אני אומר לכם את זה ככה במילים שלי. אומר הרמח"ל, לפעמים יש מצב שחסר מתקנים. זאת אומרת, שבנושא מסוים חסר אנשים. ואז צריך שמישהו אחר, שבאופן רגיל היה, זה לא האחריות שלו, כי זה לא שורש נשמתו לעשות את השליחות הזאת, אבל כיוון שאחרים לא עושים, אז הוא צריך לתת מעצמו וטיפה לשנות מטיפה, איך קוראים לזה היום? לצאת מאזור הנוחות, איך קוראים לזה? לצאת טיפה מאזור הנוחות שלו, וגם כשהוא יעשה את זה, זה לא יפגע לו באמת במה שהוא בפנים, כיוון שיעקב אבינו ברך בסופו של דבר את כל השבטים בכל הברכות. תודה רבה, תבורך. שניים במחיר אחד. ברוך אתה במלך העולם שהכל נהיה מגרום. זאת אומרת, זה שיהודה הוא מתאים לזה וזבולון מתאים להיות על הים ולעסוק במסחר ויששכר בתורה, זה בסדר, זה כשהכל רגיל והכל מסודר והכל טוב. אבל כשמשהו משתבש, ובחיים הרבה דברים משתבשים, אז איש אשר כברכתו בירך את כולם בברכות של כולם. זאת אומרת, גם אם אתה ישכר, אז לפעמים יש מצב שאתה צריך לצאת מהבית מדרש ולעסוק במסחר של זבולום, ויכול להיות שגם הפוך. יכול להיות שאתה זבולום, אתה כזה איש עשייה, אבל עכשיו אתה בתקופה שחסרים לומדי תורה, אז אתה תלך ותשקיע יותר בצד הרוחני, כי יש לך את זה בפנים. ברוך השם, ככל שהגאולה מתקרבת, אז יותר ויותר יש מתקנים, ויותר ויותר אפשר בנחת שכל אחד יעשה את מה שמתאים לו. בתקופת קום המדינה, זה באמת ככה היה. אנשים הגיעו מחוץ לארץ, היו בכל מיני מקצועות, בכל מיני דברים, אבל אין מה לעשות, עכשיו צריך לייבש ביצות, עכשיו צריך כל מיני דברים לעשות, אז אנשים עשו אותם, גם שזה לא בדיוק הכי התאים להם, אבל הם עשו אותם, כי כנראה בפנים בפנים אתה יכול לעשות הכל. אבל הנקודה המרכזית שעליה הרחב מדבר, זה הנקודה הזאת של במקום שאין, אז בוא נסכם את הדברים כך. קודם כל, בוא נלך בדרך המלך הפשוטה. לפני שאנחנו הולכים כבר, שאתה הולך לעשות משהו שהוא לא באזור הנוחות שלך. בוא נלך לדרך המלך, אנחנו עוד לא נמצאים שם. דרך המלך היא קודם כל שאני מסתכל על עצמי ומסתכל על הצרכים של עם ישראל, אבל מסתכל, בודק, חוקר, רואה, אומר, רגע, בוא נראה מה, בוא נראה מה קורה. יהודה ושומרון, כמה אנשים יש שם, מה מצב ההתיישבות שם, מה הולך להיות שם, יכול להיות שהערבים שם סוגרים מכל מיני כיוונים, מי שמכיר שם לעומק קצת מה שקורה ומתעניין, וזה חלק מהסיפור זה להתעניין, אז הוא רואה שהערבים סוגרים מפה ומנסים משם ומנסים לעצר את הצעדים, ובכל מחיר לא להגיע למצב שבו ההתיישבות היא כזאת שכבר מה שנקרא כבר אין דרך אחורה, וזה התחיל לקרות ברוך השם שכבר יש מה שנקרא גושי התיישבות, שכבר אפילו כאילו השמאל מה שנקרא כבר מבין שאת זה לא שייך לעקור מאות אלפי אנשים וערים שלמות וכדומה, אבל אם יש שם מיליון אנשים אז כל אחד מבין שזה כבר יהיה סגור, זהו, כבר לא, אף אחד לא יהיה לו, לא יכולת, לא יהיה לו אמצעים, לא ציבורית, לא, אין מצב. זאת אומרת, להבין מה קורה, ולהתחיל גם מבין יותר לעומק, לא עכשיו, לא אתן, לא, נגמר לנו הזמן מלדבר על ערך ההתיישבות בארץ ישראל, תראו לחזל, מה שחזל אומרים, כאילו, מה הערך של, אז נכון, גם באשדוד זה יושב בארץ ישראל, זה לא שמי שיושב באלון מורה יושב בארץ ישראל, מי שיושב באשדוד הוא יושב בחול. אז וחלילה. זה הכל בסדר, זה ארץ ישראל, אבל אין ספק שבמקום שבו יש אתגר התיישבותי, כי, אתם יודעים מה, ללכת לנגב, יש לי אחייני שגרה ברתמים, שם כמה פעמים הייתי שם, זה מטורף, הבדואים שם, מי שמכיר את מה שקורה שם, אני במקום שאני מגיע כזה, אני אומר, וואלה, אני פשוט בא לי לעצור הכל וללכת לגור שם. אגב, אני אזכר מה השליחות שלי כרגע, מה אני יכול לעשות, אני לא יכול לחלק את עצמי לארבע. אבל אתה נמצא שם באותו רגע, אתה אומר, הלאה, זה מטורף, כמו זה בדואים, מתפשטים שם בכל מקום, ועוד המדינה גם כן, עד שהם מערימים קשיים, בוא נלך שם אלפים, בוא נשתלט על הנגב. מי שהולך לגליל, גם שם גרתי כמה שנים, ואני יוצא לי להיות, זה גם כן מטורף. גם כן ממשפחה ומצפה נטופה, גשתי ממעלות כמה שנים טובות, מלא 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 ערבים, אז לא כולם, זה לא משנה, לא כולם רעים או שונאים, או אני לא יודע מה, אבל זה לא פשוט בכלל. הייתי לא מזמן, סתם אספר לכם, הייתי לא מזמן בטיול, ביישוב ליד נצרת, ההתחלה של הטיול היה בקבוצה, בטיול ליד נצרת, במקום ליד נצרת, עכשיו ברח לי כרגע השם של המקום, זה נקרא קבר יונה הנביא. סתם משהו, מקום מדהים, קבר יונה הנביא. הגענו לנקודת הריכוז, אתם לא מבינים מה הלך שם. אומרים, כל הערבים, פתאום, לא ביהודה, לא בשומרון, לא בחברון, לא בשום מקום, ככה, באמצע הארץ, בגליל. פתאום מגיעים ערבים, דיר בלאק, כמובן, תיזהרו מפה, קחו את המכוניות שלכם מפה, כי אם תשאירו פה את המכוניות, לא יש לכם פה מכונית. כי קחו את זה מפה, קבר יונה הנביא זה שלנו, זה לא שלכם. אנחנו סתם באנו לצייר, אין לנו פה שום עניין, כמה שעות עושים פה טיול, לא דרבלק, תלכו מפה, באמצע הארץ שלנו, ערבים. עכשיו אם היינו שם גרים, אני אומר, אני מגיע לשם, אני אומר, וואלה, אני רוצה להישאר פה, אני מגיע לנגב, אני רוצה להישאר פה. יום ראשון הייתי בחתונה בתלמון של פה, של בן של נרי אהון, ככה לכמה שעות, שעה לחופה. פה תראה מה זה, הכל גבעה, אורחים, מתיישבים, עוד מגב, מצד שני אתה עובר בין הערבים, פה אסור להיכנס, פה פלסטיני, פה פלסטיני, אתה רוצה גם להישאר שם. אתה מבין את החשיבות, אתה מבין, אתה מסתכל על המציאות, אתה אומר, וואלה, צריך פה, צריך פה, צריך שם. אחר כך אתה בא לאשדוד, אתה אומר, רגע, אבל מי יהיה פה? תראו כמה בתים יש פה לשפץ, ותראו כמה יהודים יש פה שלא יודעים מימינם ומשמאלם בתורה ומצוות. אז צריך שיהיה גם יהודים פה. צריכים יהודים פה, וגם צריכים יהודים בחולון, וגם צריכים יהודים אני יודע, אני מחולון, כי אני שם בעמותה של הישיבה שם, מנסים שם לעזור להם בכל דרך, במסירות נפש עצומה, כדי שיאחזו שם, ובקושי גדול, המחירים יקרים, ומחירה חברתית זה לא פשוט, וגם באשדוד אותו דבר, שזה בסוגריים, אני אומר, תדברו בדייטים הזה עם ה... עם המיועדת שלכם, בעזרת השם, שדברו על זה, על האופציה הזאת, להישאר באשדוד, שצריך פה אנשים. צריך פה אנשים, צריך פה כמויות של אנשים. יהיה כמויות של אנשים, כבר לא תהיה בעיה חברתית, יהיה כבר שכנים, יהיה חבר'ה, יהיה קהילה, יהיה הרבה זה, יהיה חינוך, יהיה, כל הדברים יהיו, כי זה לא יקרה לבד. איך זה קורה? זה בסוף, יש בהתחלה כמה אנשים שמתמסרים, משקיעים מעצמם, מוכנים לתת את הכל, ואז זה קורה, כי בסוף אחד ועוד אחד, בסוף ההוא שמגיע כבר, מי שיודע מה שקורה בלוד, הגרעין הראשון שם בלוד שהקים, זה היה בוגרים, תלמידים שלי במעלות, לפני 30 שנה, שהם הגיעו לשיעורי, ואמרו, לא, אנחנו רוצים ככה לעשות משהו, התארגנו איזה 4 משפחות, אנחנו הולכים ללוד. זה היה נחשב אז באמת מסירות נפש מטורפת, עיר עם 30% ערבים, פחות, 30-40% ערבים, מי שמכיר את לוד, וכל השאר גם, אתם יודעים, ככה, האוכלוסייה הישראלית כאילו היותר, נקרא לזה פשוטה, לא זה, אמרו לו, אנחנו הולכים ככה, כמו שזה, היום מי שמכיר שם, הייתי שם לא מזמן אצל מישהו, שכונת אלישיב, שכונת זה, מאות משפחות, כבר בקושי זה אידיאל כבר, אבל מה זה לא אידיאל? זה מאוד חשוב, בסוף הם מאות חבר'ה, ואז הם עושים שם דברים, ונכון, אז חלק גרים באיזה בית, כולם דוסים באותו בית, יש כבר, כבר בתוכם, יש כאלה, שמה, זה כבר פה, זה כבר לא מאתגר, בוא נלך לשכונה ככה עם עם ישראל, אז יש כאלה הולכים לשכונה אחרת, כדי להיות באמת יותר ככה עם עם ישראל. אז הראשונים השקיעו, מסרו, היום כבר זה כבר, זה רץ, זה כבר, זה דרכו של עולם. גם ביהודה ושמון, בחלק מהיישובים זה ככה, בהתחלה השקיעו, זה לפני 40 שנה, סבסטיה, וואלה, היום זה איכות חיים, וילו, אתה בא, מצוין, אתה גם עושה אידיאל, גר במקום חשוב, וגם גר בתנאים נוחים, ואז באים החברה הציורים, זה לא מספיק לנו, אנחנו רוצים עכשיו עוד קומה, אנחנו רוצים עכשיו התיישבויות נוספות, רוצים לכבוש עוד גבעה, ועוד גבעה. אז שוב, נשים בצד את הבעיות האישיות של חלק מהאנשים, אבל בצד האמיתי, ככה דונם ועוד דונם, ככה נרבשה הארץ. נרבשה הארץ מבחינה התיישבותית, וגם מבחינה חינוכית. מבחינה חברתית ככה תיכבש הארץ, שאנחנו לא נשאר באזור הנוחות, כולם תמיד נחשוב איפה הכי כיף לי ואיפה הכי נוח לי, ואפילו מבחינה דתית שלא נחשוב, בוא נלך לאיזה יישוב קטן, כולם דתיים, הכי, הכי רגוע, הכי טוב, לא שום התמודדות, חושבים שגם החינוך של הילדים שם בטוח יהיה הכי טוב, גם זה בסוף יתברר שזה לא תמיד נכון, יש כזה מין מחשבה כזאת שאם אני אהיה באיזה יישוב שכולם דוסים, אז הילדים שלי יצאו הכי דתיים, גם זה מתברר, מי שמכיר את המציאות יודע שגם היא לא כזאת נכונה, אבל מראש, שוב, נקודת המוצא, הוא אומר, נקודת המוצא עוד לפני שאתה הולך למקום הזה, שזה כבר עוד דרגה שהרמח"ל מדבר עליה, שתלך לעשות משהו אפילו שהוא לא הכי בא לך בטוב. בוא נדבר קודם כל על שיבוא לך בטוב. שלא יכול להיות שאין משהו מהאידיאלים שלא יבוא לך בטוב. זה לא יכול להיות. כי אתה, ברגע שאתה חלק מכלל ישראל, אז יש משהו מהאידיאלים של עם ישראל שהוא מתאים לך. או שאתה בשבט הזה, או שאתה בשבט הזה, אתה לא יודע, משהו מתאים לך. חפש מה מתאים לך, אבל הוא בלבד ש... אתה לא חושב רק על עצמך, אלא אתה חושב על הכלל. ואני אומר, זה עורר אותי למחשבה, כי החבר'ה הצעירים האלה בגבעות, הם מוסרים את הנפש על מה שהם מאמינים. ושוב, בלי הקליפות שצריך לדון בהם, אבל זה עכשיו לא הנקודה. אני לוקח עכשיו אלינו, למחשבה יותר פנימית שלנו, מה אנחנו לומדים מזה. יש אנשים שמוכנים להשקיע ולתת מעצמם. עכשיו, זה כנראה באמת בא להם בטוב, הם אוהבים את זה, הם בדרך כלל כבר דור שני או שלישי להתיישבות שם. בסדר גמור, זה לא סותר שתעשה משהו שאתה אוהב. אין בעיה, אנחנו לא צריכים דווקא שתעשה משהו שקשה לך מאוד. בכיף, סבבה, אין בעיה. אתה אוהב לגור בעיר, טוב לך לגור בעיר, אתה מרגיש שזה המקום שלך, זה השליחות שלך. מצוין, אבל גם פה, יש עיר שכבר יש בה עשרות אלפים כבר, של חבר'ה דתיים בשכונות שלמות ובאמת הדברים יחסית, ויש מקומות שיש פחות, יש מקומות עם צורך יותר, כמו שאמרנו, יש גליל, יש נגב, בכל המקומות האלה גם יש ערים ויש התיישבות, יש כל מיני דברים. אז תמצא מה אתה ומה הצרכים ותנסה לחבר בין שני הדברים האלה, ובלבד שאתה מסתכל על החיים ואומר, אני לא רק חי לעצמי. בא רמח"ל ואומר לך, אתה יודע מה, זה אפילו לא נגמר פה. כי אם בדור שלך חסר מתקנים, וזה אומר ש... אגב, כשאני אומר את זה, נדבר פה דברים כאלה גדולים, לפעמים זה גם ממש ביום יום הכי פשוט. בוא נגיד, ניקח דוגמה שצריך חזנים בישיבה. או בכל בית כנסת, לא דווקא בזה. אז אפשר להבין שבצורה רגילה יש אנשים בישנים שהם לא אוהבים את זה להיות שליחי ציבור. וזה מובן. יש גם כאלה שבאמת מבחינתם זה, וואלה, זה באמת, זה הרגת אותם, כאילו. עכשיו לבוא להיות שליח ציבור, הרגת אותו, אין מצב. בסדר, אנחנו לא הולכים להרוג אף אחד ולא להתאכזר לאף אחד. ויש אנשים, וואלה, בא להם ככה ב... בסדר, בא להם בטוב, כאילו, זה נגשים, הם זורמים עם זה, וואלה, אפילו לפעמים נהנים מזה. כמה? רוב האנשים הם באמצע. רוב האנשים הם באמצע. הכי נוח להם להישאר בפינה שלהם, בסבבה שלהם, כמו שאומרים, ולא זה. אבל אם צריך, אם עכשיו מגיע 7:30, צריך להתחיל עוד הוא, ואף אחד לא עולה. אז פעם אחת יעלה הוא, פעם אחת יעלה הוא, אז כל אחד יצא לו פעם בשבועיים לעשות משהו שטיפה הוא לא אוהב. נו, אולי זה חלק מהחינוך, אולי זה חלק מהחינוך, שאתה עושה משהו שאתה טיפה יוצא מאזור הנוחות שלך, אבל זה עדיין אתה יכול לעשות את זה, אישר כי ברכתו ברך אותם, ונראה שאתה גם יכול להיות שתזכר שבעצם בצבא היית בכלל לפעמים ניגש, ובשכונה שלך, בשכונת חצרות שלך, אתה גם לפעמים אין אף אחד, וגם אתה לפעמים ניגש, אבל בישיבה אתה אומר, כולם פה חבר'ה, וזה בטח יש אחרים, אז לא, אין אחרים, אתה האחר, אז תעלה, אין מישהו אחר, תעלה, וזה רק דוגמה, כן, מן הסתם ככה, אני לא מכיר את המשימות ה... מכיר, אבל לא בפרטים, שכל מיני משימות אחרות, אותו הדבר. לפעמים אתה רואה שמישהו שלא עשה את מה שצריך לעשות, אני לא יודע מה, אז יש מישהו שזה התפקיד שלו, אבל כרגע הוא שכח, הוא לא הספיק, לא יודע מה, או שאין בדיוק מישהו. אתה רואה את הפח אשפה עולה אגדותיו, אני רואה את הפח אשפה שם ליד המחשב, כבר כמה ימים, כל פעם אני אומר לעצמי, אני פעם אחת, באחת, אחרי השיעור, ייקח את הפח הזה, ישים אותו, למה עוד מעט הוא גולש. כבר הוא כזה ענק. מלא, ככה. וואלה, יעבור מישהו, ייקח אותו, יכול להיות שזה פה, לא יודע, לא נכנסת חופית, לא שבס, לא יודע למי, לא, אף אחד, אין בדיוק מישהו. וואלה, בוא, 3 דקות, קח אותו, שים, תעשה, כאילו, תן, תסתכל את הצרכים, תסתכל קצת מה קורה מסביב, תהיה רגיש, פתח את עצמך ותעשה משהו גם שהוא לא בדיוק התפקיד שלך, או לא בדיוק אתה הכי אוהב לעשות אותו. כלומר, זה גם ביום יום, עד שאנחנו מדברים פה על דברים גדולים, זה בסוף מתחיל, מהיום יום, ממש הקטן, ביום יומי. ומי שיתרגל לזה ביום יום, היום יומי, לעשות מדי פעם דברים שהוא לא הכי אוהב, אבל צריך, אז הוא עושה אותם, והוא שם יד לדברים, אז יכול להיות שגם יהיה לו כוח, מתוך החינוך הפנימי הזה, יהיה לו כוח, בעזרת השם, בחיים עצמם, באמת לנסות להסתכל בצורה יותר גדולה, ולראות איזה ערך, שמאוד מאוד חסר וצריך, ולהגיד לעצמו, וואלה, אתה יודע מה, למרות שאני לא מתחילה, כאילו חשבתי על זה, אולי אני אתחיל עכשיו על זה, אולי אני כן אתחיל עכשיו בכיוון הזה, כי באמת אני רואה שאין אחרים שעושים את זה. אז אפילו למקום הזה אתה יכול להגיע, כי יעקב אבינו ברך אותך, יש לך בפנים בתוכך, לכל אחד את הברכות הפוטנציאל של כולם. אבל בוודאי, את הקומה הראשונה, בוודאי שהיא חייבת להיות, אם היא חלילה לא קיימת במודעות, כאילו שזה בכלל נמצא בשיח, נמצא בשיח הטבעי, מה קורה, מה שמעת, פה יש בעיה, פה צריך, פה זה, אז הדבר הזה באמת, עזרת השם, אני ממש הייתי במקומכם, סתם ברמה האישית, כל אחד, הייתי שואל את עצמי, רגע, מה אני לא מכיר, הזדמנות הראשונה, לא יודע, חופש פסח, לא יודע, אומר לעצמי, רגע, איזה אזורים בארץ אני בכלל לא מכיר אותה. לוקח, לא יודע מה, אוטו, מההורים, סוחר, לא יודע מה, כמה חברים, בוא נראה מה קורה בנגב. בוא נלך לשומרון, בוא נסתובב קצת, בוא נראה מה מתפתח שם, מה קורה שם, בוא נלמד על זה קצת, בוא נהיה שם במקום. בוא אולי נראה איפה אפשר לטייל שם, שם היום כבר מסלולי טיול. מסודרים שמותר גם לטייל בהם, זה כמה אנשים ביחד, צריך לראות כל מקום לפי עניינו, אבל ומצידי אותו דבר, תעשה גם איזה סיור בגרעינים תורניים בארץ, בוא נראה מה קורה במקום הזה, אבל לדבר, לחוש, להקשיב, ללמוד ולחשוב על הצרכים הכלליים ועל המקום שלנו בתוך הצרכים הכלליים האלה, ובעזרת השם שנזכה שהכל יהיה מתוקן וכל אחד יעשה את שליחותו ותפקידו בנחת ובשמחה, אבל עד אז כנראה שאנחנו נצטרך עוד לעשות כמה דברים בעזרת השם בהשקעה ומסירות שלנו.